שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל חברת אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה הרומית שלפני החורבן. בפודקאסט זה שני חלקים. מפות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. פומפיוס הרומאי כבש את ירושלים בשנת 63 לפני הספירה, ובזאת הסתיימה תקופת עצמאות יהודית חשמונאית של כ-80 שנה. פומפיוס הגיע בעקבות ריב האחים החשמונאים אורקנוס ואריסטובולוס, אם כי יש להניח שגם בלעדי ריב זה הוא היה בא. פומפיוס הגלה את אריסטובולוס ומשפחתו, והורקנוס נשאר שליט מטעם הרומאים בעל יכולת מוגבלת. הוא היה איש חלש, ולמעשה היה נתון בידיו של יועצו האדומי אנטיפטר, שמינה את שני בניו למושלים, פצאל בירושלים והורדוס בגליל. דרך אגב, הורדוס היה אז בן 15. בינתיים התחלף ברומא השלטון. קיסר ניצח את פומפיוס, אבל אנטיפטר ידע לקשור קשרים טובים עם הקיסרים המתחלפים. פומפיוס, בחששו שאריסטובולוס יתחבר עם קיסר אויבו, רצח אותו ואת אלכסנדר בנו. יותר מאוחר נרצח גם אנטיפטר בידי מליכוס ממקורבי הורקינוס במסגרת תנועה שקצה באדומים. בשנת 40 לפני הספירה התחדש השלטון החשמונאי העצמאי על ידי אנטיגונוס, בנו של אריסטובולוס, שבעזרת הפרטים ניצח את האחים האדומים. כדי שהורקינוס לא יוכל שוב לכהן ככהן גדול, הוא קצץ את אוזניו ואת האחים האדומים כלה. פצאל התאבד בכלא והורדוס ברח. הורדוס קיבל ברומי מעת פטרונו מרקוס אנטוניוס את המינוי לשלוט ביהודה, הוא חזר, ניצח את אנטיגונוס והוציא אותו להורג. הורדוס שלט בין השנים 37 עד 4 לפני הספירה. מכיוון שחיבור זה לא עוסק בהורדוס, אביא רק כמה נקודות באשר אליו. שלטונו היה בחסות רומא. שלטונו היה רווי ברציחות, כמו מרים אשתו החשמונאית, שני בניה, הורקנוס השני, אריסטובולוס השלישי, כהן גדול ואחי מרים אשתו, אלכסנדרה אם מרים, בני בבא ממקורבי החשמונאים. הוא ידע להתחבב על הקיסרים השונים שהתחלפו בתקופתו. את האנטוניה המצודה בירושלים קרא על שם מרקוס אנטוניוס מיטיבו. הוא בנה שלושה מקדשים על שם אוגוסטוס, אוקטביאנוס. הוא קרא שתי ערים על שם אוגוסטוס, קיסריה וסבסטיה, הנערץ. הוא הנהיג משחקים לכבוד הקיסר מדי 4 שנים. הוא פיתח ערים הלניסטיות כמו קיסריה וסבסטיה. תפקידי מפתח בממשל ובצבא היו בידי נוכרים. נושאי המשרות היו ברובם יוונים. לשון הממשל הייתה יוונית. צבאו היה בעיקר צבא שכירים שבאו או מהערים ההלניות או מחוץ לארץ, ובעיקר אדומים. משפט פלילי היה בידי אנשים המקורבים אליו, ומשפט דתי בידי בתי דין יהודיים. הוא פגע ביהודים על ידי הפצת פולחן הקיסר והקמת פסלים, בניית תיאטרון, אמפיתיאטרון והיפודרום בירושלים. הוא הציב נשר זהב בשערי המקדש וקיים משחקים ספורטיביים ומלחמות של לודרים בחיות טרף. מפעלי בנייה גדולים בארץ ובעיקר בניית בית המקדש בירושלים. אחרי מות הורדוס התחלקו בשלטון בארץ ישראל וסביבתה שלושת בניו. ארכילאוס ביהודה וירושלים, הורדוס אנטיפס משל בגליל ועבר הירדן, ופיליפוס משל בבשן. תקופתו של ארכילאוס לוותה במרידות, דיכוי ואי שקט. אזרחי יהודה התלוננו עליו בפני השלטונות ברומא, ולבסוף הוא הודח לאחר 10 שנות שלטון. תקופת הנציבים. לאחר מכן שלטו ביהודה נציבים רומאים שבאו לתקופות קצרות יחסית. המנטליות המקומית הייתה זרה לנציבים האלו שבאו מרומא, והם לא הצליחו להתחבר איתה. התוצאה הייתה עימות מתמשך, אנרכיה והתפתחות קבוצות קיצוניות שדרדרו את המצב בארץ עד לחורבן. הנציב הראשון היה קופוניוס, והמפורסם שבהם היה פונטיוס פילטוס, שמשל בשנים 26 עד 36 לספירה, ונכנס להיסטוריה כנציב שצלב את ישו. סיפור אחר הקשור אליו מופיע אצל יוסף בן מתתיהו. ציטוט: ופילטוס הגמונה נציבה של יהודה, נהג את צבאו מקסריה, והעבירו למחנה החורף אשר בירושלים, וזמם להפר את חוקי היהודים בזה שיכניס לעיר את הפרוטומות של הקיסר, פסלים בדמותו של הקיסר, שהיו צמודות לדגלים, כי התורה אסרה עלינו לעשות תמונות, ומטעם זה ערכו ההגמונים שהיו קודם לכן את כניסתם לעיר בדגלים ללא הקישוטים האלה. ראשון היה פילטוס, שלא בידיעת הבריות, שכן הייתה כניסתו בלילה. הוא הביא את התמונות לירושלים וסמן. וכשנודע הדבר, באו התושבים בהמוניהם לקיסריה, והתחננו ימים רבים להעברת התמונות. אולם פילטוס לא הסכים, מפני שהדבר גורם עלבון לקיסר. וכשלא פסקו להפציר בו, הושיב ביום שישי את חייליו המזוינים בהיחבא, והוא עצמו עלה על הבימה. זאת נבנתה באצטדיון ששם הסתיר את הצבא העורב. וכשחזרו היהודים ובאו בתחנונים, הקיפם חיילים על פי סימן מוסכם, ואיים שמיד יוציא את דינם למיטה אם לא יחדלו לצעוק וילכו לבתיהם. והללו נפלו על פניהם וחשפו את צוואריהם, ואמרו שיקבלו מיטה ביתר עונג משיעזו לעבור על חוכמת חוקיהם. אז טעה פילטוס על תקיפותם בשמירת חוקיהם, ומיד החזיר את התמונות בירושלים לקיסריה. סוף ציטוט, קדמיות היהודים, י"ח 55 עד 59. סיפור נוסף, גם הוא קשור לפונטיוס פילטוס, שלקח כספי הקודש כדי לבנות או לשפץ את תמת המים שהוביל המים לירושלים מאזור בריכות שלמה. ציטוט: ופילטוס התקין צינור מים לירושלים על חשבון כספי ההקדשות, ומשך את ראשית הזרם ממרחק 200 ריס, כ-40 קילומטר. אך היהודים לא היו מרוצים מעבודות המים, ורבבות הרבה של אנשים התגודדו וצעקו כנגדו שיפסיק את המעשים שבכוונתו לעשות. ואחדים עלבו את האיש בדברי גידופים, כדרכו של ההמון לעשות. ופילטוס הלביש המון רב של חיילים שנשאו עלות מתחת לבגדיהם את לבוש היהודים, ושלח אותם אל המקום שהיהודים התאספו בו, והוא עצמו גזר על ההמון לחזור. וכשיצאו בגידופים נתן פילטוס לחיילים את הסימן שהוסכם עליו מראש, והללו הנחיתו בהם מעלומות רבות בהרבה משציווה אותם פילטוס. ואנשו במידה שווה את הצועקים ואת אלה שלא צעקו. והיהודים לא נהגו כלל במורך לב, עד כי רבים מהם מתו בו במקום, ואחרים נסוגו כשהם פצועים, מאחר שנתפסו כשהם בלתי מזוינים על ידי אנשים שהסתערו עליהם לאחר שהתכוננו לכך. קדמוניות היהודים, י"ח 60 עד 62. סיפורים אלה מראים את ההבדל במנטליות שבין היהודים לרומאים, וחוסר התקשורת שהביאו להתנגשויות, למתח ולהידרדרות המצב. בשנת 37 לפני הספירה עלה לשלטון ברומא קיוס קליגולה, שהיה שבוי בפולחן אישיותו, אבל הוא המליך על אזור ארץ ישראל ועבר הירדן את אגריפס, נכדם של הורדוס ומרים. ואחרי מותו המליך קלאודיוס, יורשו של קליגולה, את אגריפס על כל אזור שלטונו של הורדוס. בניגוד לסבו, ראה אגריפס את עצמו קודם כל מלך יהודי המקדם אינטרסים יהודים. הוא שמר על חוקי אבות וקבע את מושבו בירושלים. וכתב יוסף בן מתתיהו ציטוט: ישיבתו, ישיבת קבע בירושלים, הייתה נעימה עליו, והוא שמר בתהרה את חוקי האבות. הוא התנהג אפוא בתהרה גמורה, ולא עבר עליו אף יום אחד בטל מקורבן לפי החוק. סוף ציטוט, קדמונות היהודים, יוטט 331. הוא בנה גם חומה, נקראת החומה השלישית, ומספר יוסף בן מתתיהו, ציטוט, והוא חיזק את חומות ירושלים הפונות לצד העיר החדשה בכספי הציבור, והגדילן מצד אחד ברוחבן, ומצד שני הגביהן כלפי מעלה. והיה גומר אותם, עד סופם, ועושן חזקות מכל כוח אנוש, אילולי הודיע מרסוס, הגמון סוריה, במכתבים לקלאודיוס את הנעשה, וקלאודיוס חשד שיש בזה איזה מעשה מרידה, ומהר וכתב לאגריפס להפסיק מבניין החומה. ואגריפס לא חשב שאין להישמע לו. סוף ציטוט, קדמיות היהודים, יוטט 326-327. דרך אגב, סיום בנייתה של החומה היה על ידי הקנאים בזמן המרד הגדול. אגריפס זכה לאהדה גדולה מצד בני עמו. ציטוט, פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב ראשון של חג סוכות, בשמיני במוצאי שביעית, שנה שביעית לשמיטה, עושים לו בימה של עץ שבעזרה, והוא יושב עליה, שנאמר מקד 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להיראות, לפי ספר דברים, למד א' י' י' א'. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן הגדול, וכהן גדול נותנו למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד, ושיבחו חכמים. וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, לפי דברים יוזיין תתוו, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. סוף ציטוט, מתוך משנה סוטה זין ח'. אגריפס מת פתאום בשנת 44 לספירה, ואחריו המשיכו הנציבים לשלוט ולדרדר את המצב ביהודה עד למרד הגדול בשנת 66 לספירה. דוגמה להתקלויות עם האוכלוסייה היהודית וחוסר רגישותם של הנציבים אפשר לראות בסיפור הבא של יוסף בן מתתיהו על הנציב קומנוס, 48-52 לספירה. ציטוט, כשהגיע החג הקרוי פסח והמון רב התכנס מכל המקומות לחג, חשש קומנוס שמא יקרה איזה מעשה מרידה על ידם, וציווה לפלוגת חיילים אחת לקחת את כלי הזין ולעמוד על הסתיווים של בית המקדש כדי לדכא את המהומה. ביום רביעי של החג התגלה חייל אחד והראה להמון את ערוותו, וכשראו היהודים כך תקפם רוגז וכעס על כך, כי אמרו שלא הם שנעלבו, אלא שם אלוהים הוא שחולל. ועזי פנים שבהם גידפו את קומנוס, ואמרו שהחייל נשלח על ידו. ששמע קומנוס התרגז גם הוא לא מעט על הגידופים. הוא התרא ביהודים שיחדלו מתשוקתם למהומות, ולא יפתחו במרידות בשעת החג. וכשלא שדלם, אלא אדרבה, הוסיפו לגדף, פקד על כל הצבא לקחת כל כלי זינו ולבוא לאנטוניה. ראה המון את החיילים שבאו ונבהל ומיהר לברוח. ומשום שהמוצאות היו צרים והם חשבו שהאויבים רודפים אחריהם, הצטופפו רבים בבריחתם ונדחקו אלה לאלה בדרכים הצרות ונהרגו. מכאן ואילך היה אבל תחת חג, והכל שכחו את התפילות ואת הקורבנות, ופנו למספד והיללות. אסונות כאלה נגרמו על ידי מעשה זדון של חייל אחד. סוף ציטוט, קדמונות היהודים, כף 105-112. בקרב העם התגלו תופעות קיצוניות, כמו הסיכריים, קבוצה קיצונית שלא בחלה גם ברצח למימוש רעיונותיהם. מתחת לבגדיהם נהגו להחביא פיגיון, סיכה, ומכאן שמם. כן התגלו תופעות של חוזים משיחיים ונביאי שקר, שהלהיבו את ההמון והרבו את האנדרלמוסיה. יוסף בן מתתיהו מספר על משיח שקר כזה ותוצאות מעשיו בתקופת הנציב פליקס, 52-60 לספירה. ציטוט: באותו זמן בא ממצרים לירושלים אדם אחד שאמר שהוא נביא, ויעץ להמון העם ללכת איתו אל ההר הקרוי הר הזיתים השוכן מול העיר, שכן רוצה הוא, אמר, להראות להם משם כיצד יפלו במצוותו חומות ירושלים, והבטיח שהוא ייתן להם דרך החומות האלה מעבר פנימה לתוך העיר. וכששמע פליקס על כך, ציווה את החיילים לקחת את כלי זינם, והוא הלך עם פרשים ורגלים רבים אל מחוץ לירושלים. שם התנגש עם האנשים שהיו עם המצרי והרג 400 מהם, ו-200 לקח חיים. והמצרי עצמו ברח מתוך הקרב ונעלם. ושוב עודדו הליסטים היהודים את העם למלחמה נגד הרומאים, ואמרו שאין להישמע להם כלל, ואת כפרי האנשים שלא נתפתו להם הציתו באש ובזזו. סוף ציטוט, קדמות היהודים, כף 167 עד 172. האנרכיה הייתה גדולה. קבוצות ליסטים יהודים ולא יהודים הסתובבו בארץ, חמסו, גנבו ורצחו, כאשר המדיניות הרומית רק מחמירה את המצב. פלורוס. אחרון הנציבים היה פלורוס, 64-66 לספירה. בתקופתו גבר המתח בין הנוכרים והיהודים, ותגרות שהתפתחו בקיסריה גרמו ליהודים לעזוב את העיר. מתח גם נוצר בין המעמדות השונים בקרב העם, ומספר יוסף בן מתתיהו על פלורוס. ציטוט: הוא היה רשע, הוא פריץ בשלטונו עד כדי כך שהיהודים ברוב צערותיהם שיבחו את אלבינוס כמיטיבם. אלבינוס היה הנציב הקודם, 62-64 לספירה. בתקופתו גברו העושק, הניצול וגביית המיסים, שכן הלא אלבינוס הסתיר את רשותו ונתן דעתו על כך שלא יתגלה טבעו לחלוטין, ואילו גסיוס פלורוס כאילו נשלח להראות לעיני כל את רשותו, ועשה פומבי למעשה העוול שלו כלפי עמנו, ולא הניח שום דרך של שוד או של עונש שלא כדין, שכן אי אפשר היה להטותו למידת הרחמים, ולא סבא בצע מכל מין, ולא הבדיל בין רווח גדול ביותר לרווח פעות, והיה אפילו שותפם של הליסטים, שכן רבים עסקו בכך ללא מורה, משום שבטחו בו שישמש ערובה לשלומם על יסוד חלוקת השלל. לא היה שיעור לדברים האלה, והיהודים האומללים שלא יכלו לשאת את מעשי השוד שנעשו על ידי הליסטים, הוכרחו כולם לעזוב את אורחותיהם ולברוח ולשבת ישיבה טובה יותר אצל הגויים בכל מקום שהוא. וכי מה יש להרבות במילים? פלורוס הוא שהכריח אותנו לאסור את המלחמה על הרומאים, מפני שחשבנו שנוח לנו למות בבת אחת מאשר כמעה כמעה. והמלחמה נפתחה בשנה השנייה לאפיטרופוסו של פלורוס, בשנת 12 למלכות נרון. סוף ציטוט, קדמוניות היהודים, כף 253 עד 257. פלורוס עשה פעולות פרובוקטיביות, כמו למשל בסיפור הבא שמביא יוסף בן מתתיהו. ציטוט: פלורוס התמכר להפיח את אש המלחמה. הוא שלח אל בית המקדש והוציא משם 17 כיכר, בטענו כי הם דרושים לקיסר. מיד קמה מבוכה בקרב העם, ומכל העברים מיהרו המונים אל בית המקדש, ובצעקות על לב השמיים קראו בשם הקיסר והתחננו אליו להצילה מרשעת פלורוס. ואחדים מחפצי המרד שפכו חרפות וגידופים על פלורוס, והביאו סל של צדקה וביקשו פרוטות למענו, כי הוא עני ואביון. אבל לשם הדברים האלה לא נטע פלורוס מדרך ביסאו, ועוד הוסיף להתעבר ולבקש כסף חמסים. מלחמות בית יוד. פלורוס דרש להסגיר בידיו את היהודים שגידפו אותו, אבל נציגי היהודים טענו שרק מעטים חמומי מוח קיללו, ואילו הרוב המוחלט רוצה שלום, ולא הסגירו את, את אחיהם. תגובתו של פלורוס הייתה חמורה ביותר. ציטוט: לדברים האלה חרה הפלורוס מאוד, וקרא בכל אל אנשי הצבא לבוז את השוק העליון ולהמית את כל הנמצאים שם. באהבת ביצעם סמכו אנשי הצבא לפקודת הנציב ובזזו את המקום אשר נשלחו אליו, וגם פרסו בכל הבתים ושחטו את יושביהם. ברחובות העיר נחפזו אנשים לברוח, והנתפסים נרצחו באכזריות חמה. ולא היה שוד ורצח אשר לא עשו הרומאים ביום ההוא. אנשי הצבא תפסו אזרחים אוהבי שלום והביאו אותם אל פלורוס, והוא ציווה לדוש את בשרם בשוטים ולהוקיעם על צלבים. מספר הנהרגים ביום ההוא, האנשים והנשים והטף, היה 3,600. סוף ציטוט, מלחמות בית תת. היהודים ניסו לפייס את פלורוס ושידרו אליו אותות רוגע ופיוס. והוא, כאשר ראה שיש המרד היהודי דואכת, פנה אל היהודים ואמר שאם ילכו לקבל לפני הגדודים הרומאים שבאו לעיר בכבוד, זה יהיה סימן לרצינות דבריהם. ואומנם, חשובי היהודים פנו להרגיע את הנרגנים ולאסוף את היהודים מקבלי הפנים, ופלורוס הורה לחיילים הבאים להתנפל על מברכיהם. ציטוט: ואחרי כן יצאו הכהנים בראש העם במנוחה ובסדר לקדם את אנשי הצבא, וכאשר קרבו אליהם ברכו אותם לשלום. אולם הרומאים לא ענו לברכתם, ומריבי פלורוס הרימו קול צעקה, והדבר הזה היה אות הנתון לרומאים. מיד הקיפו אנשי הצבא את ההמון והיכו אותו במקלות, וגם רדפו אחרי הבורחים ומסום בפרסות סוסיהם. רבים נפלו ביום ההוא ממכות הרומאים, ורבים ועצומים אלה היו למרמס לרגלי אחיהם, כי נורא היה הדוחק בשערי העיר, כאשר רצה כל אחד לעבור את חברו ולהימלט, והדבר הזה עצר את הבורחים. ונורא היה מות הכושלים במנוסתם, כי נחנקו ונרמסו ברגלי העצים אחריהם, עד אשר לא ניקרו עוד פניהם, ולא נשאר אף חלל אחד אשר ידעו בו קרוביו, כי זה הוא לקוברו עם אבותיו. סוף ציטוט, מלחמות בית תתוו. חיילי פלורוס ניסו להגיע אל הבירה, האנטוניה, אבל היהודים המטירו עליהם אבנים מהגגות ומנעו זאת. היהודים גם הרסו את אולמות המחברים בין הבירה והר הבית, כדי שהרומאים לא יוכלו להגיע אל אוצרות המקדש כאשר רצו. בסופו של דבר עזב פלורוס את ירושלים והשאיר שם כוח קטן יחסית. עד כאן פרק ראשון.